תלמידים יקרים, היום הכנתי לכם שיעור מוקלט, פרשת כי תבוא, ספר דברים, פרק חו. ולפני שנלמד את הפסוקים עצמם, אנחנו כמובן מדברים, הפסוקים של הפרק הזה מדברים על מצוות ביקורים. יצא ככה בהשגחה פרטית שאנחנו לומדים את הנושא הזה דווקא עכשיו בערב פסח. משום שכאשר אנחנו בליל הסדר נלמד או נקרא את הגדה של פסח, אנחנו בעצם קוראים את אותם פסוקים שאומר מביא הביקורים כאשר הוא מביא אותם לבית המקדש. כשאדם מביא את הביקורים לבית המקדש, הוא מספר לכהן, הוא אומר כלפי השם, הוא אומר תודה על המצב שהוא נמצא בארץ ישראל וזוכה לגדל בעצמו את פירות שיבת המינים כאן בארץ המובטחת. ולפני זה הוא מספר את ההיסטוריה שלנו, איך היינו פעם, עוד מההתחלה שלפני ירידה למצרים, ארמי עובד אבי, שתרח היה עובד עבודה זרה לפני אברהם אבינו, ואחר כך איך ירדו למצרים, ואיך סבלו בשיעבוד ויראו אותנו המצרים. ואחר כך הוא מספר על יציאת מצרים, על הביאה לארץ ישראל ועל השמחה הגדולה בהבאת הביקורים. אז נפתח בבקשה פרק חו, פסוק א'. מתחילה התורה ואומרת, כמו הרבה 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 מהפסוקים שיש לנו כאן בפרקים הללו בספר דברים, זה מתחיל כי תבוא, כי תבוא. כלומר, אלו מצוות מיוחדות שמתחייבים בהם רק כאשר נכנסים לארץ ישראל, ובמדבר לא היו את המצוות הללו. אז מצוות הביקורים היא רק בארץ ישראל. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשתה. שימו לב שהמילה וירשתה עם נקודה בסוף מפיק היי, ההיי בסוף עם נקודה. כלומר, וירשתה וירשת אותה. וישבת בה, ולקחת, כמו שאנחנו יודעים, לקחת בעבר ולקחת, תיקח. משה רבינו אומר להם, כאשר תיכנסו לארץ ישראל ותרשו ותשבו בה, וזה מאוד חשוב מפני שלקח הרבה מאוד שנים מאז שנכנסו לארץ עד שחילקו וישבו בה, 14 שנה. ולכן משה רבינו אומר, וירשת וישבת בה, רק אחרי ש... מחלקים ויורשים את ארץ ישראל ומחלקים אותה לשבטים, כובשים את כל העמים ומחלקים אותה לשבטים, אז חייבים במצוות הביקורים. ממשיכה התורה בפסוק ב', ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנה. אתה שמת אותם, את הראשית, את הראשונים, אתה שם בתנה בתוך סל, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, שזה כמובן בית המקדש בירושלים. אתה צריך לעלות לירושלים. המילה שאומרת לנו, פה לא כתוב את המילים שיבת המינים, כתוב פה מראשית כל פרי האדמה. חכמים למדו מהמילה מראשית, מזה שלא כתוב ולקחת ראשית, אלא מראשית, כלומר רק מתוך הראשית, אז אנחנו יודעים שזה לא כל פרי, אלא רק שיבת המינים. איך אנחנו יודעים שזה דווקא שיבת המינים? אולי זה רק ארבעת המינים, אולי זה רק דגנים, אולי זה רק פירות העץ, אולי זה רק כל מה שמעל גובה של מטר וחצי. אז יש לנו דבר שנקרא גזירה שווה, כבר למדנו על זה. גזירה שווה זה אחד מהדרכים בהם אנחנו לומדים את התורה, ובגלל שכתוב פה את המילה הארץ, ארץ, כך כתוב פה את המילה ארץ, אשר תביא מארצך. ובפסוק שמדבר על שיבת המינים, יש את הפסוק המפורסם, ששם כתוב ארץ חיטה ושעורה, ארץ זית שמן ודבש. אז המילה פה ארץ, ושם ארץ, אז אנחנו יודעים שזה רמז, התורה רומזת לנו שזה דווקא הפירות הללו של ארץ ישראל. אז זה פסוק ב', אומרת, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. ממשיכה התורה בפסוק ג' ואומרת, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו. אתה מגיע אליו, אל הכהן שיהיה בימים ההם, ואתה אומר לו. יש איזו אמירה מאוד גדולה שצריכים לומר לו, ותכף אנחנו נגיד אותה. לפני זה אולי כדאי קצת טיפ-טיפה להיזכר איך עושים את זה, איך מסמנים, אתם כולכם יודעים את זה. כאשר אדם יורד לתוך שדה, הוא אומר את המשנה במסכת ביקורים, ורואה את העינה שביקרה, רימון שביקר, כלומר הרימון הראשון על העץ. אם הוא יקטוף אותו כשהוא קטן, את הרימון או את התאנה כשהם קטנים מאוד, אז כמובן זה לא יהיה ראוי לאכילה. אנחנו רוצים להביא אותו כאשר הוא יגדל ויהיה ראוי לאכילה. אבל מצד שני אנחנו רוצים שזה יהיה הרימון הראשון, אז לוקחים איזשהו גומי, איזשהו סימן אדום, וקושרים מסביב לתאנה הראשונה, לרימון הראשון, ואחר כך כשהעץ כבר בשל אנחנו יודעים לקטוף דווקא אותו ולהכניס אותו לסל. ובאת אל הכהן, ממשיכה התורה בפסוק ג', אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנה מידיך. הכהן לוקח את התנה, לוקח את הסל מידיך. הם עושים ענפה ביחד. הכהן מניח את הידיים שלו מתחת לידי האדם שמביא את הביקורים ומרים הכל ביחד גבוה גבוה, זה נקרא ענפה. והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. הוא מניח את הסל עם הביקורים על הרצפה, וכאן התפקיד של מביא הביקורים לומר את הפסוקים שעליהם דיברנו, שאלו הפסוקים של ההגדה. כמה דברים מאוד מעניינים שכדאי לדעת בקשר לביקורים. דבר ראשון, התקופה של הביקורים. תקופת הבאת הביקורים, כולנו יודעים, חג השבועות, חג הביקורים, זה בעצם החג שבו מביאים את הביקורים, אבל אפשר להמשיך להביא אותם עד חנוכה, כמדומני. כלומר, זה תקופה ארוכה, והמשנה מתארת בעריכות מה עושה. אם בן אדם יש לו ענבים, ועד שהוא גר מאוד רחוק, עד שהוא יגיע לירושלים, הענבים הללו כבר יהיו רקובים לגמרי, אז המשנה מתארת בעריכות רבה, שמי שגר רחוק מייבש ומכין מזה צימוקים, הוא מביא תהנים מיובשות, ומקשטים את הסל הזה בכל מיני קישוטים. מאוד מאוד יפה. אני ממליץ לכם ואני אתן לכם לשמיעה סיפור על הבאת הביקורים בזמן שבית המקדש היה קיים, ואני אשלח לכם איזשהו סיפור יפה בקשר לזה, אולי חלקכם מכירים אותו. מאוד מאוד מומלץ להקשיב, סיפור שמספר את כל סיפור הביקורים בזמן בית המקדש. בהקשר הזה, אספר עוד סיפור מאוד נחמד, כבר סיפרתי לכם אותו פעם, אבל הוא בהחלט סיפור ששווה לספר אותו תמיד. היה פעם אצל הרבי בחור אחד, שהוא הגיע יחיד מארץ ישראל, לא היה לו אף משפחה שגרה בשכונה, בקראון הייטס, בשכונה של הרבי. השכונה של החבדניקים שם בניו יורק, ליד הרבי, בעיקר הורכבה מכאלה שיצאו מרוסיה, כל מיני יוצאי רוסיה, והוא הגיע מהארץ לבד. הוא היה בחור צעיר בשם דוד מלכה, כך קראו לו, נפטר לצערנו לפני מספר שנים, והרבי מאוד חיבב אותו ורצה שיקרבו אותו, כי הוא היה בחור לבד. היו שם הרבה בחורים שבאו ללמוד, אבל כל אחד היה לו איזה מכיר, איזה קרוב, איזה חבר, והוא היה מאוד מאוד לבד. אז אמנם הוא היה במסגרת של הישיבה, אבל מעבר לישיבה קצת היה חסר המשפחה. הרבי מאוד קירב אותו, והוא היה מקבל עבודות עזרה בתוך הבית של הרבי. היה צריך לתקן איזה מגירה, לתקוע איזה מסמר בבית הפרטי, לא ב-770 בבית המדרש, ממש. והרבנית הכירה אותו, הכירו אותו, היה לו גישה לכל מיני מקומות, והוא זכה בזכות מאוד גדולה. יום אחד הוא ראה אצל הרבי תמונה משפחתית של אחד מהשלוחים של הרבי בעולם. הוא היה איש חם כזה, לבבי, והוא ראה תמונה, אז הוא אמר, גם אני רוצה לתת תמונה של המשפחה שלי. אמנם אני פה והמשפחה שלי בארץ, אבל אנחנו נארגן משהו. הוא שלח מכתב, אני אפילו לא יודע אם זה היה טלפונים, בטח איזה מברק או מכתב, תכינו, תלכו, תתלבשו, תצטלמו באיזה פוטו, תשלחו במיוחד תמונה. הוא אמר לעצמו, אם כבר אני נותן לרבי תמונה אישית של המשפחה שלי, אני כבר אעשה את זה כמו שצריך, מה אני... אתן איזה תמונה ככה סתם? אז הוא חסך הרבה כסף, כל מה שהוא חסך באותו חודש, היה לו מעט כסף, הוא היה חוסך דמי כיס, היה צריך למחיה, אבל הוא חסך כסף. הוא נסע במיוחד למנהטן, והוא קנה מסגרת לתמונה הכי יפה שהוא מצא. הוא אמר, אם מביאים לרבי, אז כמו שצריך. הוא קנה מסגרת מוזהבת, משהו מאוד מאוד מיוחד, וסוף סוף הוא חיכה בהתרגשות, היה הולך לבדוק את הדואר כל יום, ואחרי שהתמונה הגיעה, אז הוא הכניס את התמונה לתוך המסגרת המיוחדת הזאת, וככה הוא, בהתרגשות גדולה, הוא הביא את זה לרבי כמתנה. הרבי לקח את התמונה הזאת ולהפתעתו הוא פירק את התמונה מהמסגרת, הוא לקח את התמונה, שמר אותה, והוא אמר לו, את המסגרת אני מחזיר לך בחזרה. ודוד מלכה קצת התאכזב, הוא שילם על מסגרת והוא כל כך רצה, הוא לא הבין למה. אז הרבי הסביר לו הסבר מאוד יפה. הרבי אמר לו ככה, אתה יודע שכאשר האנשים היו מביאים ביקורים, כאשר אנשים היו מביאים ביקורים, היו שני סוגי אנשים, אומרת המשנה. היו כאלה שהיו מביאים את זה באיזה סל פשוט, סל נצרים, שהם היו קולעים בעצמם. הסל עצמו היה עשוי מעלים כאלה, כמו הסלים האלה של הלולב. והיו כאלה שהיו מביאים בסל של זהב. אנשים עשירים היו מביאים בסל של זהב ובסל של כסף. והמשנה אומרת דבר מאוד מעניין. מי שהיה מביא ביקורים בסל של כסף וזהב, הכהן היה לוקח את הפירות ומחזיר את הסל בחזרה. ודווקא מי שהיה מביא את הביקורים בסל פשוט, סל של נצרים, אז הכהן היה לוקח גם את הביקורים וגם את הסל עצמו, הכהן היה לוקח במתנה. שזו נקודה מעניינת מאוד. אז רבי, כשהרבי פירק את התמונה, הוא אמר לו, כשהכהן היה מקבל סל בזהב, הוא היה מחזיר אותו בחזרה. זה ככה סיפור יפה ומעניין. וזו נקודה למחשבה, למה באמת העני הזה שמביא ביקורים בסל פשוט של נצרים, אז הכהן לוקח ממנו גם את הסל, במקום להחזיר לו את זה. מסכן, גם ככה זה מה שיש לו בקושי. העשיר שיש לו הרבה כסף, הוא מביא סל של זהב, מקבל את זה חזרה, ודווקא העני שזה מה שיש לו, אתה לוקח לו גם את הסל. אז הרבה מהמפרשים אומרים שזה להפך, זה סימן שהסל עצמו הוא חלק מהקורבן, חלק מהיופי. זה משהו אמיתי, זה לא איזה משהו מבחוץ שהכסף נותן לך, כי הסל של נצרים הזה, הם היו ממש מכינים אותו בעצמם, לוקחים עלים של דקל ואופה ומכינים אותו, וזה היה חלק מהקורבן, שזה היה כל כך חשוב בפני השם, שהשם רצה שהכהן ייקח גם את הסל. בכל אופן אני ממשיך ואני קורא, ואתם תראו אחר כך בהגדה של פסח שזה בדיוק מה שכתוב פה. למה בהגדה של פסח אנחנו אומרים את זה? כי בהגדה של פסח צריך להיות מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זאת אומרת, להרגיש את השעבוד ואחר כך להרגיש את הגאולה. אז כתוב פה ככה, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי. לבן, יעקב אבינו עבד עוד אצל לבן, וירד מצרים ויגור שם במתי מעט, 70 נפש סך הכל. ויהי שם, בתוך מצרים, הוא הפך לגוי גדול, עצום ורב. והאגדה גם מפרשת לנו מה זה עצום ורב, גדול, כל אחד. ויראו אותנו המצרים, ויענונו, עינו אותנו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. והאגדה של פסח ממש מסבירה כל אחד מהמילים הללו, למה צריך כל מיני מילים של לחץ ושל שיעבוד. ואחר כך ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה, בזרוע נטויה, מורה גדול, באותות ובמופתים. גם את זה האגדה מסבירה למה כל כך הרבה מילים. והביאנו למקום הזה, מה זה המקום הזה? ארץ ישראל, מצביעים על בית המקדש. והביאנו למקום הזה, הגענו עד לכאן. ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי השם. והנחתו לפני השם אלוקיך והשתחווית לפני השם אלוקיך. ואז מניחים ומניפים שוב את הביקורים, ושמחת בכל הטוב אשר נתן השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. כלומר, גם הלוי חייב בביקורים, כי לוי אמנם אין להם נחלה בארץ ישראל, נחלה קבועה, אבל כל אחד מהם בסוף מקבל בית במקום אחר בערי הלוויים, ואם הם מגדלים גם הם חייבים להביא ביקורים לכהן. אז לכן מביאים את הביקורים מתקופת חנוכה עד תקופת שבועות, וקוראים ביקורים ומניפים ואומרים תודה להשם על הביקורים. אז עד כאן השיעור להיום. למדנו 11 פסוקים מאוד חשובים מצוות הביקורים, ואתם תראו אחר כך בהגדה של פסח כמה שזה פסוקים מאוד יפים וחשובים. שיהיה לנו בהצלחה, יום טוב לכולם, ולהמשיך ללמוד את הלכות ליל הסדר. מחר נעשה שיעור מוקלט בעזרת השם על הלכות ליל הסדר. להתראות.